פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
אהלן, מה העניינים, כן?
משכימים קום, מקליטים פודקאסט, כל טוב.
כן, סוף כל סוף, אנחנו היינו עסוקים.
כן, לדעתי אנחנו מקליטים את הפרק ה-14 שלנו היום, אחרי הפסקה קצת ארוכה, אז אנחנו מתנצלים, אבל ככה זה לפעמים.
אבל בוא נחזיר את האחריות למאזינים, שישאלו אותנו שאלות, אז יתחשק לנו להקליט, שאלו לנו שאלות למאזינים, אז נאשים אותם, נראה לי זה כיף להאשים את המאזינים.
האמת שכן, האשמת אחר זה בכלל לא עיוות חשיבה, בחוץ יש לנו שאלה שמחכה כבר שבועיים, אז תכף אני אקריא אותה ונדבר עליה. רציתי לספר לך על הדרכת עמיתים שאתמול היה תורי להעביר. היה תענוג גדול, באמת הרגשתי הדרכת עמיתים. יש לנו חדשות טובות, שניים מתוך השותפות שלנו לתהליך הזה, שהיו ללא מטפלים, קפצו למים, שתיהן מטפלות כבר, ובסך הכל חודש ראשון, ועכשיו כל הקבוצה מטפלת ופעילה, וממש הייתה שם הדרכת עמיתים, כולם עזרו לכולם. אני למדתי המון, ואני מקווה שגם השאר מאמין שכן, היה תענוג.
אז אני רוצה להזמין אתכם, כי הקבוצה שעל הדרכת העמיתים שהתגבשה היא בהחלט קבוצה שיש בה הרבה מטפלים חדשים בתחילת הדרך, וגם אני וגם גיל וגם הבוגרים היותר ותיקים שלנו משתפים אותם באיך מתחילים, איך בעצם מעבירים את האש הקטנה בהתחלה, כדי אחר כך שכל השדה קוצים עבר ויהיה לנו מלא מטופלים, ובאמת בהתחלה נורא קשה, זו החלטה נורא נורא לא פשוטה, להכריז על עצמך כמטפל ולצאת לעולם ולקחת אחריות על רגע של אנשים אחרים, אז אני באמת ממליץ לכולם להצטרף לדרכת העמיתים בימי שני, אם יהיה ביקוש נפתח גם ביום חמישי, נכון גיל?
כן.
וקבוצת ההדרכה שלי ביום שישי, שהיא בדרך כלל סגורה, לדעתי יש מקום אחד, איזה מישהו שם מג'עג'ע, אז אחד, אם ירצה, יוכל להצטרף ביום שישי, אבל השאר באמת תצטרפו לדרכת העמיתים, אני חושב ש... ותיתן לכם מענה. יופי.
טוב, אז אני אקריא את שאלתה של גלית, שהאמת שאלה מזמן, ומתינה בסבלנות. בוא נראה. היי גיל, סיימתי עכשיו הקשבה להרצאה מרתקת של יגאל, מאוד מעניין, ישים ופרקטי, מדברת על ההרצאה שהעברת, באיזה מסגרת, תזכיר לי?
בכנס של אהבה בימי קורונה, כנס מקוון שעשינו.
כן, שהעלינו אותו לפודקאסט כפרק.
נכון.
וככה היא כותבת, שאלות שואלות לי בעקבות הכלים הנהדרים שהוא, כלומר אתה חשף, ולאור הניסיון שלכם בעניין יחסים זוגיים, איך ניתן לשלב באופן נכון את היומנים עם כלים למערכות יחסים, מדברת על יומן 1, 2, 3, יומני מצב רוח מן הסתם, מרחיבה ושואלת, מתחילים עם היומנים ואז כשעולה שוב ושוב עניין האשמת האחר והאשמה עצמית משלבים את הכלים האחרים, תשובה קצרה, כן? אשמח שתאיר את עיניי בסוגיה הזו מתוך הניסיון והידע שלכם, תודה רבה. היא מוסיפה, כן ירבו עוד הרצאות כאלה, אז אני...
אז תציקו לאמציה, אז אני ואמציה כרגע... עובדים למצי הרעיון של לעשות כלים לגמילה של הילדים מהמסכים, יש עכשיו מכה שכולם מתמכרים למסכים, אז אולי נעשה משהו על זה, אבל נעדכן אתכם.
צריך לעשות את זה דרך הזום.
כן, נכון, זה מאוד הגיוני. לגבי איך אנחנו משלבים את הכלים, זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על כל מערכת יחסים, וניקח מערכת יחסים שהיא מאוד נפוצה בין שני אנשים, בסדר? מערכת יחסים מאוד נפוצה בין שני אנשים יכולה להיות בעל ואישה, בני זוג, יכול להיות הורה וילד, ויכול להיות הפוך, ילד והורה, בסדר? או בן אחים. אבל עכשיו אנחנו כרגע נתייחס לבני זוג, בסדר? אז נסתכל על איך, על מה קורה, מה זה היחסים בין האנשים. יש אותו, בוא נצייר אותו כמעגל, בסדר? זה הוא, אני שלו, עם המחשבות שלו, הסכמות שלו, העיוותים שלו, הבעיות שלו, שהוא מביא מהבעל. יש אותה, שהיא מעגל, ושני המעגלים האלה החליטו להיפגש ביחד, ואז יש ביניהם חפיפה. ויש אזור שהוא חופף, גם הוא וגם היא, בסדר? עכשיו, כדי שנוכל לעבוד נכון על יחסים, וזה אחד מהדברים המאוד מאוד טובים שאנחנו לומדים מדייוויד ברנס, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה עליו, אם אפשר, על הסכמות שלו, על המחשבות שלו. זה יומן 1, 2, 3, המסלול הרגיל. עבודה עליה, יומן 1, 2, 3, המסלול הרגיל. אבל יש שם עוד שטח, שהוא והיא ביחד, התקשורת ביניהם. ושם דיוויד מגיע עם עוד כלים נוספים, שבעצם בסופו של דבר, אם הכלי המרכזי לזהות את הסכמה התקולה של אדם בודד, זה החצן הכי הרגיל. אנחנו עושים חצן הכי רגיל בתוך יומן 3, כמו שלימדנו אתכם. ומי שלא למד אצלנו, אני אסביר יותר תכף. ומזהים את אותם אמונות יסוד, את ההנחות בסיס, את החוקים, את הציפיות המוטות, את הרגשות שלי כבן אדם, שלי אל מול העולם. עושים את אותו דבר לגבי צד השני, האישה, יהוא אשתי, ואז בא החצה האנכי הבן אישי, שהוא מחבר את שניהם ביחד. ואת נורא נורא צודקת שנכון לעשות 1, 2, 3 קודם, לפני שהולכים לחצה האנכי הבן אישי. והחצה האנכי הבן אישי הוא בסופו של דבר בודק את השטח שמחובר לשני האנשים. עכשיו, הכלי הקודם הוא מאוד מאוד משמעותי, שכדי לעשות את החץ האנכי הבן אישי, אנחנו חייבים ללכת לכלי קודם, כי אנחנו רוצים לבדוק מה העמדה של האנשים לגבי העיגולים האלה. ולכן אנחנו בעצם שואלים שלוש שאלות. האם אני רוצה לשמוע סטטוס קוו? זאת אומרת, העיגולים נשארים, חפיפה נשארת, ואני לא רוצה לעשות עם זה שום דבר. אם אני רוצה להיפרד, או להתרחק, זאת אומרת להרחיק את העיגולים, אז אין צורך בחץ האנכי הבן אישי. כי ברגע שהמטופל והמטופלת מחליט, או בני הזוג מחליטים להיפרד, אז יומן 1, 2, 3 לכל אחד בנפרד, אין באופן מעשי, אם יש להם ילדים אז תמיד תמשיך להיות חפיפה. אבל אם נגיד לזוג הזה אין ילדים, יכולים להיפרד ולא לדבר אחד עם מה שאני יותר בחי, אז מתנתקים, מתרחקים. ואם מחליטים ביחד, בונים על השאלה אני רוצה להתקרב, תוך כדי שאני שומר על עצמי, אז אני מתחיל לעבוד על הכלים שלה ביחד, על היחסים הבין אישיים. עכשיו, אני יכול לתת לכם שלוש דוגמאות. לפעמים הבעיה הבין אישית, הבעיה בזוגיות, זה רק בגלל בן אדם אחד. יש אחד שהוא בסדר יחסית, אבל הוא לא מייצר את רוב הבעיות. יש אחת שיש לה סכמות שליליות לא תפקודיות, שהיא אוהבת להאשים, אוהבת לא לקחת אחריות, אוהבת להתקרבן. והוא בסדר יחסית, כאילו אין לו הרבה בעיות. אז הרבה פעמים, אם נעבוד עם אותה אחת, והיא תשפר ותשנה את ההתמודדות שלה עם סיטואציות מסוימות, תהיה יותר אסרטיבית, תהיה פחות מרצה, תהיה פחות קורבנית, יכול להיות שזה יסתדר, כי אם הבן אדם הוא בסדר יחסית, אז זה יסתדר מעצמו. אז לפעמים מספיק לעבוד רק על צד אחד. לפעמים הבעיה היא בשני הצדדים, אז עובדים צד אחד וצד שני. והרבה פעמים הבעיה היא בשני הצדדים וגם באמצע. הבעיה אנחנו רוצים לעבוד עליו, עליה, ואם הם בני החבר'ה האלה, שניהם לוקחים את ההחלטה שהם רוצים להתקרב כדי לשמור על עצמם, אז מתחילים בכלים של החץ האנכי הבין אישי, ותכף אני אכנס לזה טיפה יותר לעומק.
אבל שנייה, אני רוצה, איגל, ברשותך לקטוע אותך, אני חושב שבאמת בהרבה מקרים, או אולי אפילו תמיד יש מה לעבוד על כל אחד משני הצדדים, בהנחה שהם, שבאמת הם רוצים להתקרב ולא לבחור באחת משתי אפשרויות האחרות, זאת אומרת, לשמור על הסטטוס קוו או להיפרד. אז המצב האידיאלי יהיה לעבוד על כל, עם כל אחד על, על הבעיות שלו, ולעבוד במשולב על הבעיות המשותפות. אבל לפעמים זה לא אפשרי, ואפילו הרבה פעמים, מגיע רק בן אדם אחד לקליניקה, ומסתבר שהבעיה היא בבעיה של יחסים. לפעמים מגיעים השניים, ואתה מבין שיש לך שיתוף פעולה רק מאחד. אז אני רוצה להגיד, ותגיד לי אם אתה חושב אחרת, אם אני מסתכל על אותם שני עיגולים שמתממשקים, ויש להם אזור משותף, מספיק שאחד, עכשיו נחשוב שהאזור המשותף הוא שחור, כי אחד מביא שחור פנימה, נניח, בסדר, לפחות בעיני המתבונן שהוא אחר, שהוא במרכאות הקורבן. מספיק שאותו אחד יביא צבע ורוד פנימה, ובפנים, בשטח המשותף, כבר לא יהיה שחור.
גם.
אני קורא לזה החוק השני של, נו, ברח לי, מפיזיקה, של ניוטון. שאני מפעיל כוח על קיר, הקיר מפעיל עליי כוח נגדי זהה בעוצמתו והפוך בכיוונו. לכן כשאני אחד מבני הזוג משנה משהו במערכת היחסים, השני אין לו ברירה אלא לשנות גם כן, כי התגובה שלו מתייחסת למה שאני עושה. אז ברור שכל מה שאמרת הוא נכון, והמצב האידיאלי הוא לעבוד עם שני בני הזוג, כל אחד על הבעיות שלו ועל הבעיות המשותפות, אבל כשזה לא מסתייע, מספיק שנעבוד עם אחד, וכבר יהיה שיפור מסוים במערכת היחסים. אני צודק לדעתך?
אתה צודק, אבל תמיד זה ספציפי. אני לא אוהב לדבר באופן כללי, כי כל אחד, כל שני, כל זוג, יש להם את האינטראקציה והבעיות שלהם. ולכן אנחנו עושים רנטגן, ואנחנו בודקים מה קורה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מאתמול. ענתה עליי גברת, מאוד מאוד מודעת, ויש לה זוגיות עם הבן זוג שלה, של הרבה שנים, ויש איזה גלש לו לדיכאון. הוא ממש מדוכא. עכשיו, אני יכול לצטט חלק מהדברים שהיא אמרה, היא אוהבת אותו, היא מעריכה אותו, אבל העובדה שהוא בדיכאון מאוד מעיב על המערכת יחסים שלהם עכשיו. היא נשמעה לי ממש בסדר, האישה הזאת, ועיקר הבעיה שלהם כרגע זה הדיכאון של הבן זוג שלה. עכשיו, אני מניח שאם, וזה בדיוק מה שאתה דיברת, גיל, כי זה גם שם שחור על הקשר בין אישי. ואני מניח שאם היא תצליח לשכנע אותו להגיע לטיפול, אצלי או אצלך, זה מאוד ישפר את הצד שלה. היא לא רוצה להיפרד ממנו, והבעיה כרגע זה הדיכאון שלו בתוך היחסים שלהם. היא לדעתי לא צריכה עזרה, היא לא צריכה טיפול. ברגע שהוא יצא מהדיכאון היא תהיה מאושרת, היא מאוד מאוד רוצה להתקרב אליו, אבל היא לא מסוגלת כרגע, כמו ממש מיורה שם.
כן, אני מתחבר למה שאתה אומר. אני חושב שאתה יודע, אפילו אם הוא לא מסכים להגיע לטיפול, והיא רוצה לשמר את מערכת היחסים, די שהיא תבוא אולי לא יהיה ממש טיפול, זה יהיה הדרכה, איך לעזור לו, כדי שהוא יצליח, אתה יודע, בהתנהגות שלו לזוז מעלה אחת ימינה, מעלה אחת שמאלה, התוצאה תהיה...
נכון, נכון. אז מה שאני עושה איתה כרגע, אנחנו עובדים ביחד, היא לא צריכה להגיע לטיפול, אני לא אראה אותה. אבל אני עובד איתה כרגע בטלפון, והתכתבתי איתה בוואטסאפ אתמול, לעזור לה לדחוף את הבן זוג שלה, להגיע אליי. לא חשוב, לא חייב אליי, זה לא משנה, יכול להגיע לרופא, אם רוצה לקחת גם תרופות, הוא לא חייב לבוא לטיפול זה CBT. אבל כרגע היא במצוקה גדולה, והזוגיות שלה במצוקה גדולה, אבל בגלל הדיכאון של הבעל, עכשיו זה מאוד נפוץ עכשיו, דרך אגב, אנשים נכנסים לדיכאון. ויש נשים אחרות שהן פחות מודעות, שיאשימו את הבעלים שלהם, ואז הם כנסו לקשר לא מתפקד. היא אישה שהיא פונה, והיא רוצה לקבל עזרה, ולעזרה בשבילו, היא עובדת בסדר. אבל במערכות יחסים אחרות, דיכאון של צד אחד מייצר האשמה או אנטיגוניזם של הצד השני, ואז יש פגיעה מאוד מאוד קשה ביחסים, שיכול להביא אפילו לגירושין לפעמים. אצל אישה שהיא פחות, בוא נקרא זה תפקודית מבחינת הסכמות שלה, כי אם היא אחד דיכאוני והשנייה היא כעסנית כזאת ומאשימה, אז אולי זה לא יגמר טוב, בסדר? אז בדיוק זה יגיד, כל מקרה לגופו, ולכן אנחנו עושים רנטגן ויומן אחד, אומן אחד עוזר לנו, ואני שדיברתי איתה, והתכתבתי איתה אתמול, עשיתי הרבה אלמנטים מיומן אחד, כל הזמן לקחתי אותה לספציפיות, רציתי להבין מה קורה שם, כי בהתחלה זה נשמע כאילו באמת יש בעיה ביחסים, אבל אחרי שדיברתי איתה, אפילו בטלפון על רמה של ספציפיות, אמרתי, תביא לי דוגמאות, והבנו מהר מאוד שלנו שזה בעיה של דיכאון שלו, שזה לא בעיה שלה. מהר מאוד הבנו. כמובן שלא קלה, אבל היא לא בורחת ומתמודדת, והוא לא שם, הוא ממש לא שם, בתוך הקשר הזוגי, ומתאבלת עליו. אז ברור שאפשר לעזור לה, אבל לא, אולי לא בכלי ה-CBT, בסדר? אני מאוד מאוד יכול לעזור לו. אני מניח שאם הוא היה מגיע אליי לטיפול, והיה רוצה, תוך 4-8 מפגשים הוא היה מאוד מתקדם, וגם הקשר שלהם היה מאוד משתפר, שהוא מתחיל לצאת מהדיכאון שלו. מתוך פרצי התנהגותית, ועם אישה כזאת גם היה קל, כי הייתה משתפת לנו פעולה, כסוכנת, כדי לעשות לו לעשות שינוי. אבל זה לא תמיד ככה, זה לא תמיד ככה, בסדר? הדבר שלך לא נכון, אבל אנחנו חייבים לעשות אבחון רנטגן, יומן אחד.
כן, תמיד כשמדברים בהכללות, התוצאה היא כוללנית. כדי להבין, צריך לרדת לפרטים יותר עמוקים. האמת שגם לי היה סיפור כזה השבוע, ממש הזכרת לי עם בחורה שבן זוגה עורך דין ונמצא בדיכאון, וממש סיפור מאוד מאוד דומה, ואנחנו מתקדמים באותו כיוון. זאת אומרת, עשיתי לה הדרכה טלפונית, והמטרה היא שהוא יגיע אליי, ממש copy-paste.
לגמרי, מדהים, מדהים. ולכן תקשיבו, ותהיו, בשלב גם של הטלפון, תהיו מאוד עירנים. אז עכשיו, אני רוצה גם להתייחס רגע, כי אתה די רמזת על המתודה של הטיפול ביחסים, בסדר? אנחנו עוד לא הכשרנו אתכם, אבל יש ביניכם אנשים שיודעים לעבוד בקשר זוגי, ויש להם כלים בזוגיות. אז בכל מקרה, תמיד אנחנו נשתדל לא לראות את בני האדם, את החבר'ה ביחד. עכשיו, האופטימום שכמעט אף פעם לא קורה, זה שתי מטפלים משתפים פעולה, הוא הולך למטפל אחד, היא הולכת למטפלת שנייה, ומתואמים. ואז, ואולי חלק מהפגישות אפשר לעשות ביחד אצל אחד המטפלים, בעיקר שעובדים על החץ האנכי הבין אישי. כי אם שניים באים למטפל, בדרך כלל יש קרב מצודק, הופכים ישר את המטפל לשופט. ואחד אנחנו מאוד מאמינים שהוא עכשיו, רוב המטפלים יראו בנפרד, כאילו אני אראה אותה, ואחר כך אני אראה אותו, ולעיתים חוקות אני אראה את שניהם. בסדר? אז יש לזה יתרון גם, אבל יש לזה גם חיסרון, כי אז הם עדיין מנסים להוכיח לך שהם צודקים, כדי אתה, ולהעביר דרכך מסרים לצד השני, יש לזה מורכב. עכשיו, אז השיטה היא לעבוד רוב פגישות בנפרד, כל אחד על המטרות שלו, לתת להם את המטרות המשותפות עד כמה אפשר שאפשר כשיעורי בית, ושיעבדו על זה ביחד, וזה עובד נפלא הרבה פעמים, ואם הם נתקעים, אז כן לראות אותם ביחד, אבל בצורה נדירה, ותוך כדי זה שאנחנו מבהירים להם שאנחנו לא יועצים ולא שיפוטיים. אנחנו קיר חלק, אין צודק, צודקת. ולפעמים זה קשה לנו, כי היא אישה מאוד, דוגמה, היא אישה מאוד נוקשה ומאשימה, והיא קודם כסחת אותו, והוא בחור כזה טוב, קצת לימך. ואתה ישר מזדהה איתו, אני, עם הלימך הזה, שאתה נכנסת בו במאה כמש, והוא... זה נורא קשה הסיטואציה, לא להדליף את הרגע שלך, והם קוראים את זה, אז ישר ברור שאני ביקורתי על התגובה שלה אליו, אני קצת מרגיש חמלה על הלימך הזה, וזה קשה, זו סיטואציה קשה, ויש המון כשלים אמפתיים, לכן אי אפשר לייצר אמפתיה ממש מושלמת בתוך זה, וישר אני קודם מתנצל, כי אני מרגיש את זה, ואני ישר הולך לאייפיל שלי, כי אני מרגיש באותו רגע מצוקה, זה מצב שאני המון מתנצל בפגישות כאלה. כי אני מוצא את זה שיפוטי כל הזמן. במצבים שאני מזדהה עם הקורבן הרבה פעמים, לפעמים יש תוקפן וקורבן, ואני מזדהה עם הקורבן, לכן הם יכולים לסתות עם התוקפן, בסדר? אני לא יודע. אז לכן העבודה בנפרד היא מאוד מאוד טובה, ומאפשרת אמפתיה והקשבה, אבל זה דורש המון המון מוטיבציה מצד בני הזוג. ובדרך כלל יש בן זוג אחד שהוא יותר דוחף את העניינים, שהרבה פעמים זה האישה דרך אגב. והגבר תמיד יותר, והפסיכולוגיה שלך, והשטויות שלך, אבל הרבה פעמים, אם הוא באמת אוהב אותה, הוא הצליח להביא, והוא לא רוצה להפסיד אותה, הוא הצליח להביא אותה לתהליך, כי בשלב שוב של סטטוס קוו, ברידה, ולהתקרב, הם עושים את זה ביחד, ואז זה מפחיד אותו, כי הוא מבין שיש יתרון מאוד מאוד גדול לעזוב אותו, אם הוא לא יעשה את התהליך, בסדר? כי היא לא מוכנה לסבול את הסטטוס קוו יותר, והיא כרגע צריכה להחליט אם היא עוזבת אותו, כי היא לא מוכנה לחיות בסטטוס קוו יותר. ואם הוא לא יעשה את התהליך, אז, יש, אז, 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 אז ההחלטה לעזוב אותו מנצחת, אז הרבה פעמים הוא כן יבוא. וזה סוג של אולטימטום מדהים, הדבר הזה. זה קורה מעצמו. ובתוך התהליך של היא עושה איתו ביחד, והיא חושפת פניו את האופציות שלה, אז אם הוא אוהב אותה והוא רוצה אותה, אז הוא יבוא. ואם הוא לא ממש סובל אותה, או שהוא גם רוצה לעזוב, אז יש לו הזדמנות לבעוט בזה. עכשיו, יש אנשים שמאוד מפחדים גם מפסיכולוגים ומטיפול, ואז אני מציע לעשות את זה, אני עובד רק איתה, אבל הוא מוכן לעשות שיעורי בית עם אשתו, וזה עובד המון פעמים, והוא לומד את הכלים יופי, דרכה, היא מלמדת אותו, היא לומדת אצלי, וואו, היא מלמדת אותו, לומד, כי אם הוא רוצה, והוא לא רוצה לבוא אליי כדי לא להיות מצב של טיפול, לא להיחשף, להיות גבר-גבר, והוא עדיין אוהב אותה, אז הם הצליחו לעשות את התהליך יפה מאוד ביחד.
דרך אנחנו זה... הופכים אותה לסוכנת ומדריכים אותה, ו... כן.
זה מעולה, זה עובד טוב. לפעמים, שוב, לא תמיד. זה מורכב. דרך אגב, רוב הבעיות של האנשים שמגיעים אלינו לקליניקה, שמתקשים לפתור אותם, הם ביחסים. בסדר? תמיד יש משהו ביחסים שהוא משמר את המצוקה הנפשית של ה... כמעט תמיד, של המטופל שלנו. והכלים האלה הם עוזרים לפעמים גם כשיעורי בית לפתרון של הדברים. זה לאו דווקא לטיפול זוגי.
אני חושב שבמרבית המקרים, אני לא רוצה להגיד כל המקרים כדי לא ליפול לעיוות חשיבה, אבל במרבית המקרים הסימפטומים שאנשים מביאים איתם קשורים לקשר בינם לבין מישהו אחר. בעבודה אחר כך אנחנו מבינים שלפעמים או הרבה פעמים הבעיה היא ביני לבין עצמי, ערך עצמי או כן הלאה, אבל משמעות התקשורת בסופו של דבר, בגלל שאנחנו כיצורי אנוש, אנחנו חיים בתוך חברה, כל המשמעות של התקשורת זה במה שהאחר מבין, ולכן הסימפטומים הרבה פעמים באים מהעולם הזה של יחסים בין אישיים. לא תמיד אחד על אחת, אבל זה תמיד שם. בוא נרחיב טיפה בעניין בדיוק על השאלה, כי היא גלית שואלת, האם מתחילים היומנים, וכשעולה שוב ושוב עניין של האשמת אחרים והאשמה עצמית, משלבים את הכלים האחרים, ואני חושב שפה אפשר בדיוק להרחיב לשאלה, אני חושב שלשם כוונת.
אז מי שלא מכיר את היומנים, אני ממש בקצרה אספר עליהם. אנחנו עובדים עם שלושה יומנים, יומנה להבנה קוגניטיבית, לשינוי החשיבה. יומן אחד הוא יומן שלושת התורים המפורסם, אירוע, מחשבה, תוצאה, מה קרה, מי, מתי, איזה מחשבה הייתה לי, איזה מילים עברו לי בראש, ואיך הגבתי, רגש, התנהגות ותופעה גופנית. זה יומן איתור ויומן שמלמד קשר בין מחשבה לרגש. יומן שתיים הוא יומן שבעצם מלמד את המטופל לזהות את המחשבות האוטומטיות השליליות שלו, ולענות אליהן. לידי זה שהוא מזהה טבעותי החשיבה. יומן שלוש הוא יומן מרכזי, שאיתו אנחנו בעצם מייצרים את תהליך ההבניה הקוגניטיבית, ואנחנו משנים את רמת האמונה של המטופל במחשבה התקולה, בתוך אירוע ספציפי. בסדר? אז יומן שלוש הוא יומן שהוא טיפה יותר מורכב. הנה, גם גיל פה הוא דפל סטים CBT 3, שכחת לבשר
למה. טוב לי.
גילו היום גם מטפל וגם מדריך בגישת גישתו של ברנס, הטים CBT, באותה רמה שלי, והיומן שלוש הוא יומן מרכזי, ברנס כתב אותו, והוא יומן מאוד מאוד מוצלח לטעמי, ואנחנו עובדים איתו, והוא יומן שבעצם איתו אני עושה את רוב העבודה מולו. עכשיו, מתי אנחנו עוברים לכלים של להפסיק להאשים, בסדר? אשמה עצמית, אני אתן שתי מילים על אשמה עצמית, ואז אני אעבור להפסיק להשיב. אשמה עצמית הוא לא בהכרח רגש רע. בסדר? הרבה פעמים אני מרגיש אשם, וזה בסדר להרגיש אשם. בסדר? כי אני באמת עושה משהו לא בסדר, כי אם מרחתי על הבן זוג שלי, או התפרצתי עליו, או לא יודע מה, יצאתי על הילד שלי המסכן, שהוא חיית זום עכשיו, והוא לא ראה ילדים כבר שוב כמה חודשים, ואני מצטער על זה, אז אשמה עוזר לי ללמוד שפעם הבאה לא להתפרק על הילד שלי, שגם לא יש קשיים נורא גדולים. או במקרה שלי על הבעל האומלל, שיש לו קשיים מאוד גדולים, שאשתי מתפרקת. אז אשמה זה לא רגש שהוא רע, הוא רע אם הוא יוצא משליטה, כי אם אני כל הזמן מאשים את עצמי, ואני בעצם לא לוקח אחריות, כי אני כל הזמן, אשתי באה אומרת לי, לא עשית תקנים, אני אומר, כן, אני אשם, אני לא בסדר, אני לא בסדר. אז האשמים הכרונים, האשמה הכרונית, זה דבר שהוא בעצם הופך למשהו לא משמעותי כבר, הוא נהיה אבן נגד.
הוא משמעותי, תפקידו לסתום את הפה של המתלונן.
נכון. אז אני אשם, אני אשם תמיד, בסדר? יש אשם כזה, אני אשם תמיד. אם אתה אשם תמיד, אז לבסט את זה באמצעות יומן שלוש, זה עניין אישי פנימי שלך. בסדר, אשמת יתר, אשמה כרונית, אשמה כדי שיש לה יתרונות גדולים, אז זה ממש יומן שלוש, זה מחשבות וזה חשיפות. אבל בואו נדבר על האשמה, בסדר? האשמה, בניגוד לאשמה, זה דבר שהוא מייצר הרבה הרבה נזק ביחסים בין אישים. כי כשאני מאשים את הבן זוג שלי, אז אני א' גורם לו להרגיש אשם, ובית אני גורם לו לכעוס, ובעיקר אני מרחיק אותו. בסדר, אני מאשים, ואז הוא אשם, ואז הוא מאשים אותי חזר, ואז אני אשם, וזה מעגל כזה שגורם לי התרחקות.
אפילו אם אני עושה את זה בלב, אגב, זה נורא, כי, לא, באמת, אני לא מאשים אותך, ואני לא אומר לך שאני חושב שאתה אשם, אבל אני בלב מרגיש שאתה אשם, זה נורא, כי אני מייצר לעצמי איזשהו תואר מידות כזה עליון, יש לי איזושהי עליונות מוסרית עליך, אתה תמיד אשם ואני תמיד קורבן ואתה לא בסדר ואני...
אז לגמרי, אז אנחנו באמת הלא רגש מחובר תמיד למחשבה, רגש הוא תחושה גופנית עם פרשנות, ואנחנו יכולים לעבוד על הפרשנות הזאת של האשמה, גם אם אתה לא משדר אותה או מתקשר אותה, עצם זה שאתה מרגיש האשמה בצורה לא מדויקת, אז אפשר לעבוד על המחשבות ולשנות את זה. אני לא חייב להאמין למחשבות האלה, והן בדרך כלל לא נכונות דרך כלל. לפעמים נכונות, אתה יודע, אם אשתי הורידה לי פליק, ואני מאשים אותה למה הרבצתי עכשיו, אז רואה לך מחוות לכיוון הראש, ולמה זרקת לה מחוות, זה בסדר, בסדר, אבל לפעמים זה נכון להאשים, אבל לא בצורה אחרונית.
תשפחי קודם את השמן החם לפני שדורקת עליי את המחוות.
לראש שלי, כן. אז בסדר, אבל... אבל בסופו של דבר, כרגע אנחנו רוצים לעשות משהו מאוד מאוד fake it till you make it בכלי הזה, בסדר? ומה שאתה אומר גיל זה נכון ברובדים מסוים. וה-fake it till you make it זה לתרגל, לייצר תקשורת לא מאשימה. זה מאוד יעיל, כי זה חוסך מעגל נוראי של התרחקות, השם מאשים, ולכן אני מתרגל לייצר תקשורת לא מאשימה, ואני עושה את זה נורא פשוטה. אני לוקח... אירוע של קונפליקט, כל קונפליקט, אשתי מעצבנת אותי, אפילו הבוקר, אני רוצה אתכם דוגמה. אני בעל נורא מומלל, כי יש לי כמה מטלות פה בבית שאני לא רוצה לעשות. אז היא באה אליי בבוקר, והיא כעסה אליי, למה לא עשית את זה ולא עשית את זה, ואתה מארבע, והשולחן של הילדה שבור, והיו איזו רשימה של דברים שאני מזניח, בצורה כמובן לא מכוונת, ולא בגלל שאני מתעצל או לא שם לב.
הנה הקורבן יוצא.
אז, ואז, הדרך שאמרה לי את זה הייתה לא יעילה, כי ישר כעסתי, התעצבנתי, והתגובה שלי הייתה, אני הולך לעבודה עכשיו. בסדר? ואני רוצה לתרגל עם הבן אדם, ומהתמלול של השיחה של אשתי איתי, ואחר כך שלי איתה, כי אני גם ישמתי אותה חזרה כמובן, שהיא כל הזמן באה אליי בטענות, והיא רק מתלוננת, והיא אף פעם לא מרוצה ממה שאני עושה. אז שיח האשמה הזאת, ואני גם הרגשתי אשם באיזשהו דרך, כי היא התרגזה עליי, והרגשתי אשם שהיא התרגזה, וזה שיח שלא מוביל להמון קרבה, או המון יעילות, או המון הרגשה טובה לבוקר, על הכוס קפה, שאנחנו צריכים להיפגש לרבע שעה ביום הרבה פעמים. ואז אנחנו מתמללים את השיחה הזאת, מילה במילה. ואני מדבר על הצד שלי, בסדר? לא על הצד שלה. ואני כותב את כל המילים שאמרתי, ואני... אחר כך שאני יושב בשקט, בניאון, בלי, לא בתוך הסיטואציה של, שאני אשם וכועס וכל הזמן מתלוננים, ואני המנדם הכי מסכן בעולם. ואני מנסה לכתוב את זה מחדש בלי להשם. בסדר? להגיד לאשתי, אתה לא עושה כלום בבית, אתה לא תיקנת את התמי ארבע, אתה לא החלפת את התמי ארבע, התמי ארבע זה חיה נוראית כזאת שגורמת לגירושים לדעתי. אני צריך להחליף לה את המנורה המתוקשת הזאת, פעם בכמה זמן, ולאף אחד לא אכפת, אבל אנשים כנראה מאוד אכפת לי. אבל בואו נשים את זה רגע בצד. והשולחן של הילדה כבר שבור כמה שבועות, והיא נפצעת ברגל, והראו לי את הפצע ברגל, אז אני הרגשתי מאוד אשם. וישר תקפתי כמובן, אני לא יכול יותר, אני עובד נורא קשה, אני הולך לעבוד. והייתי יכול לנסח את הדברים שלי אחרת, בסדר? ולהרגיע את הסיטואציה הזאת שיצאה לגמרי משליטה מהיום. והיה גם צדק בדברים שלה בסופו של דבר, כי באמת לא עשיתי כלום. ואז לכתוב את הדברים, ולנסות לקחת יום שלם, שאחרי שכתבת, לקחת, ועשית את זה עם עצמך, כמה שיעורי בית כאלה של לבדוק, לתמלל קונפליקט, כמעט בכל קונפליקט היא האשמה, ולראות איך אני יכול לייצר חד צדדית תקצורת לא מאשימה, ולראות מה קורה. ותעשו את זה. עכשיו, אל תדרשו מהבן זוג שלכם לעשות את זה, כי הוא נורא יתעצבן עליכם, כי תגידו לו, תפסיק
החוק לשם. השני של ניוטון, יגאל.
נכון, החוק השני של ניוטון. ותראו, ואני עושה את זה לפעמים, זה נורא מעצבן גם, דרך אגב, כי הצד השני, שהוא רגיל לתרגיל האשמה, ואתה מסיק להאשים, אז הוא גם מתעצבן בשלב, אבל הוא די נדהם באיזשהו קטע. ויום שלם, יום אחד, להחליט, אני, אחרי שהתאמנת, אני לא מאשים ביום הזה. זה לא חייב להיות חיים שלמים. יום אחד, ולראות האם באמת ברגע שהפסקתי להאשים, מה קורה לתקשורת. ותראו שקורה שם משהו. כי זה ממש fake it till you make it. עכשיו, אם אתם טוב לכם עם זה, ואתם יכולים להפחית את רמת האשמה שלכם לבן זוג שלכם, או לילד שלכם, או להורה שלכם, תראו שהקשר בסופו של דבר יתחבר יותר טוב, ואז אולי הוא יאשים אתכם גם פחות. בדיוק חוק השני של ניוטון. אבל זה ממש fake it till you make it, וממש לתרגל תרגיל סכמטי, ולהשתדל באופן כללי, להוריד את כמות האשמה עם חלקי 10. אם אתה צריך להאשים, אז אני לא מאשים אותך מאוד, אני לא, זה חלקי 10 בקטנה, כי אנחנו חייבים להאשים לפעמים, בסדר? זה לא? אז תרגיל מאוד מאוד יעיל, והוא מייצר בעצם איזושהי תקוותיות, שניתן אפילו בתקשורת מאוד מאוד עקומה, לייצר שינוי על ידי שינוי חד צדדי שלי בפטנט, בפרינציפ קטן. אחר כך הוא לקח את זה לכעס ואת כל מיני דברים אחרים, לתרגל הרבה טכניקות, שבסופו של דבר ייצרו תקשורת יותר יעילה. כי המטרה שלנו היא לא להגיע לתקשורת צודקת, אלא לתקשורת יעילה. כי אני תמיד צודק. אני קמתי היום בבוקר עם כאב ראש, אחרי שלא ישנתי טוב בלילה, וגיל הנוני כזה כבר מרבע לשש, שבע רודף אחרי, כי רוצה שנעשה פודקאסט. ופתאום, ואני בכלל כואב לי הראש, ואני מראש שלי בדברים אחרים, ופתאום נפלה עליי מטה מארבע הזה, זה אסון נוראי.
הרווחתי 4 קילומטר ריצה.
נכון, בזכות הטה מארבע. ואני הרווחתי ים קורטיזול בגוף.
אז בוא, אנחנו ככה צריכים להתקרב לסיכום, אז אני חושב שבדיוק הקיום שאתה תיארת על טיפול עצמי בעצם, זה בדיוק התשובה לגלית, כי מה קורה? אנחנו מתחילים מהיומנים, ובאמצעות היומנים אנחנו מזהים איזושהי אמונת יסוד, איזושהי מחשבות אוטומטיות, עליהן אנחנו יכולים לעשות חצן אחי לזהות אמונת יסוד. מתוך אמונת היסוד אנחנו יכולים לייצר את אותה סטמה שדיברת עליה בתחילה, להבין שיש פה הרבה האשמת אחר, ולעבור לעבוד על תרגול של תקשורת מתערבת, בדיוק בטכניקה שדיברת, תוך שימוש בחמש תקונות האמפתיה, שדורש המון המון תרגול, נורא קל להבין אותם, קשה לקבל אותם, ועוד יותר קשה להצליח לעשות אותם, אבל בתרגול זה הופך להיות כלי כמעט אוטומטי, בהמון המון תרגול. וכשזה קורה, באמת התקשורת משתנה לחלוטין, אבל יש לי עוד טיפ אחד קטן, שאתמול אמרתי בהדרכת עמיתים, וראיתי שזה תופס טוב, אני עושה את זה עם עצמי, עם המשפחה שלי ועם המטופלים שלי כבר הרבה זמן. אני רוצה לשתף אותך ולשמוע מה דעתך. אז בעברית אנחנו אומרים השם, האשמה, ובאנגלית אנחנו אומרים גילטי, ואני מציע להחליף את הטרמינולוגיה הזו, כי מה שקורה זה שהשם יש בבית משפט, ואחרי שיצאתי השם, מה השלב הבא בבית המשפט? עונש, גזר דין, עונש, ואני לא מחפש ענישה, אני מחפש תיקון. לכן אם נשנה את הטרמינולוגיה שלנו, ובמקום לדבר על אשמה והאשמה, נדבר על אחריות, על איזה חלק אני אחראי, ועל איזה חלק אחראי האחר, יש יותר סיכוי לתיקון, ופחות סיכון לענישה. זה רק מילה, רק טרמינולוגיה, אבל במקום אשמה, אחריות, נראה לי אפקטיבי.
אני מסכים מאוד, יש קשר הדוק בין אשמה לאחריות, זה כמו שאנחנו מדאגה שווה אהבה, ואשמה שווה אחריות, זה באמת טיפ מדהים גיל, אני מאמץ אותו, ואני לוקח אחריות שלא החלפתי את התמי 4 בזמן. אז, אז, אז כן, יופי, יופי. אז, אז אם באמת תלחצו עלינו, אז אולי נעשה גם קורס ביחסים.
ביחסים, כן. וחברים, תשאלו שאלות ותעודדו אותנו להקליט פודקאסטים, כי באמת קשה לנו לעשות את זה עם, עם הלחצים שיש עלינו, אנחנו מאוד נהנים להקליט, והשאלות שלכם עוזרות לנו לדרבן אחד את השני.
אבל סך הכל סמנון טובה, יש לנו שאלה פעם בחודש, אנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי.
לא, כן, לא צריכים להקליט יותר מדי, זה לא מפריע, יש לנו עוד 8 דקות הרצאה שאנחנו צריכים לעלות אליה.
אז יופי, אז אני מאוד מאוד שמחתי לדבר איתך גיל, ושמחתי על השאלה המאוד, השאלות והמייל המפורט של גלית, אני מקווה שענינו לך. אם לא, תמשיכי לשאול, אז נענה לך את הפודקאסטים הבאים. ואם יש לכם רעיונות, מה אתם רוצים שנדבר? דיכאון, חרדה, כעסים, התפקויות, משחקים, לא יודע, מילה מעצבים, מה שבא לכם, אז תשאלו אותנו וננסה לענות. ואם לא, בפודקאסטים הבאים אולי נדבר על דברים אחרים שנחשוב עליהם אנחנו.
יופי. יאללה, תודה רבה שלנו, נמשיך יום נעים, יגאל.
יום נעים.
Bye bye.
Bye.